ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו ששני הפרקים הראשונים, שני הפרקים הראשונים בעצם לא היו במהדורה הראשונה, תוספת, ובעצם מהווים הקדמה נוספת לספר. עכשיו הפרק הראשון הוא מעלה את השאלה, איך אפשר בכלל בליל הסדר לספר בשבחה והדברה? עשה אותות ומופתים וניסים ונפלאות וכולי. הרי שאסור להגיד, נכון? אסור להוסיף, מי שאמר האל הגדול, הגיבור והנורא, האדיר וכולי, נכון? מה, זה כל השבחים? אין לדבר הזה סוף, נכון? כל השבחים שאנחנו אומרים על הקדוש, אם לא שמשה אמר ואנשי כנסת תקנו, הרי היה אסור, גם זה היה אסור, נכון? אז איך אפשר, איך אנחנו, מה אנחנו עושים בליל הסדר בעצם? מה תוכן העניין? לכאורה אנחנו מספרים בשבחיו. והרי אי אפשר לספר בשבחיו, כמו שאומר בהתחלה, אנחנו לא מבחינת הכמות ולא מבחינת היקוד, מי ימלא גבורות השם? יש מי הכל תהילתו? מי החוף? אז זה, אז אם אתה אומר חלק מזה, החלק מזה, זה מגמד אותו, מקטין אותו, נכון? אז אל תגיד כלום, עדיף לא להגיד כלום, נכון? אז התירוץ הוא שבאמת בליל הסדר אנחנו לא באים לספר בשבחו של מקום. לכן זו הקדמה חשובה לליל הסדר. בליל הסדר לא באים, המגמה היא לא לספר בשבחו של מקום. כן? זאת לא המגמה. איזה מלך גדול יש לנו, איזה אבא גדול בשמיים, הוא מה עשה לנו זה וזה וזה וזה. לא זה. לא זו המגמה. המגמה היא שלא נהיה כפויי טובה. מגמה היא בעצם לבנות אותנו. לא מדברים עליו, מדברים עלינו. כן? לא באים לספר את כל שבחה, באים לדבר עלינו. הוא עשה לנו כאלה, כאלה, כאלה דברים. לא אומרים שזה כל שבחה, אני חושב, אין אבא מילה של כל שבחה. זה קמצוץ, קמצוץ מכל שבחה. אבל מספיק שעשה את זה וזה וזה, מה זה בנה בנו? זה מה שמעניין אותנו. שלא נהיה כפויי טובה. דיברנו על המושג הזה, כפוי טובה. כפוי טובה זה אדם שיודע, מקבל טובה מחברו, והוא כופה על הטובה, הוא לא נותן לטובה הזאת להיכנס אליו. זאת אומרת, אדם שהוא הולך לרב לקבל ברכה, למה? יש לו איזה מצוקה, אז הוא הולך לרב לקבל ברכה. הרב אומר לו, יהיה טוב, אני מפלל עליך, אני אעשה בשבילך הכל וזה. זאת אומרת, אם זאת בקשתו מהרבי לעשות, שהרבי יעשה לי את זה, אז הוא כפוי טובה. למה? מכיוון שבעצם המגמה היא שאדם יבנה את עצמו, לא שהרבי יעזור לו למצוא דרך בתוכו, בתוך כוחותיו שלו, כדי לחלץ מן המצוקה. זה הטובה יותר גדולה. אז בשעה שאתה כופה, כמו לקפות על כלי, כן, שכופים עליו, מכסים אותו. אתה מכסה את הטובה. אז כדי שלא נהיה כאלה דברים, לכן אנחנו צריכים ליל הסדר לספר בשבחו במובן הזה, שנבין איזה גודל הוא הכניס בנו. מה עשה לנו ליל הסדר הזה? מה עשה לנו יציאת מצרים? בסדר? אנחנו נהיינו טובים. נהיינו טובים. מה שקרה לנו, שנהיינו עם גדול, עם השם, כן? זה מה שריבונו של עולם עשה לנו, ואת זה אנחנו כן יכולים לדבר, אנחנו רואים עלינו, לא עליו. ברור? אפילו בשביל מקצת טובו, אני לא מתיימר לומר שזה כל טובו, אפילו בשביל מקצת טובו שעשה לנו, יש לנו להודות לו. אז זה מה שאנחנו אומרים. מודים לו על כך, מודים לו לעומת כפויי טובה. כן? מודים לו, המילה להודות, בעברית, הודעה. יש שתי משמעויות. גם הודעה, אני מודה שככה עובדה, כן? וגם הודעה, הודעה זה גם לתת תודה, וגם בליל הסדר אנחנו מודים, אנחנו מכירים בעובדה שבאמת ריבונו של עולם הוא הבעל הבית. אנחנו. וזה הטובה, וזה, ואם אנחנו לא מכירים לזה, אז אנחנו כפויי טובה. להגיע להכרה הזאת, זה העבודה שלנו בליל הסדר. כן? להיות מאמינים יותר.
בעצם ההכרה היא הוקרה.
נכון. ההכרה היא הוקרה, וההודעה היא תודה. כן? ההודעה על כך שהוא הבעל הבית, זה התודה הגדולה ביותר. נכון? לא להיות כפוי טובה. זה בשבילנו. מילים אחרות בליל הסדר, אנחנו לומדים איך ריבונו של עולם מתגלה במציאות. לא איך הוא מעבר למציאות, לא הגודל שלו, לא מה הוא. מה הוא אתה לא יכול, זה מעבר למציאות, זה מעבר לך להבנה שלך. שום דבר אתה לא יכול לדבר. אלא מה הוא פה. ופה הוא פועל בתוך נבחי ההיסטוריה, בתוך הופעת החיים המציאותית הזאת. כן? בכל רגע ורגע נתון במציאות הוא מופיע פה. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד. זה נקרא להכיר טובה. אם אנחנו היה מלחמת ששת הימים, ואנחנו איך נתבונן על האירוע הזה, כן, חיילים ניצחו וכך וכך וכך, תחקור את המציאות כמו היסטוריונים. ולא תלמד את זה מבחינת המבט האלוקי, שריבונו של עולם מוביל את ההיסטוריה הזאת, אז תקפוי טובה. תקפוי טובה. הטובה האלוקית שריבונו של עולם הטביע במציאות דרך המלחמה הזאת, אתה העלמת עין ממנה. העלמת עין זה כפוי טוב. לא מתייחס לזה כך. מפרש את המציאות אחרת. הדיון הוא על המציאות, לא עליו. המציאות, רק לפרש את המציאות בתור הופעה אלוקית. זה להגיד לו תודה. ואילו לפרש את המציאות בלי להכניס שם שמיים במציאות הזאת, זה כפוי טוב. וכל העניין בליל הסדר להרגיל אותנו, גם על ההסתכלות שלי, איך לנתח את אירועי יציאת מצרים, אבל יותר מזה, ללמוד מזה לעצמנו. כל אירועים ההיסטוריים, שיציאת מצרים זה המפתח לכל אירועי היסטוריה, משם התחילה ההיסטוריה בעצם, כמו שנדבר בהמשך, כל זה, יש לנו בראש את התודעה הזאת שאנחנו לא כפויי טובה, שאנחנו מחפשים את הטובה האלוקית במציאות, ומנתחים אותה איך הוא נמצא, והרבה יותר בקלות, שאנחנו באופן שטחי, אם לא נלמד את המערן בצורה נכונה, את כל אירוע היסטורי, אנחנו ננתח אותו לפי השכל הפשוט שלנו, כן? ולהפך, לפעמים אנחנו גם עם לכפירה באלוקים, כן? אם יש שואה, אז ריבונו של עולם עזב את הארץ ומספיק להאמין. אם יש גבורה, אז יש פתאום, יש אלוקים, אין אלוקים, יש אלוקים. כאילו אתה... הפוך, אנחנו, ודאי שיש אלוקים, ודאי שריבונו של עולם נמצא פה, עכשיו נלמד את זה. גם שחוכמתנו מגעת. כן?
כך שריבונו של עולם מתגלה בנו בעצם?
בנו, בדיוק.
כל השבחים אי אפשר, זה לא...
בוודאי, כי אנחנו לא יכולים לשבח אותו בכלל. ואותו דבר בתפילה. אותו דבר עניינה של התפילה. כשאתה אומרים בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא, איך משה רבנו אמר את זה בתורה, נכון? האל הגדול, הגיבור, אשר לא ייקח פנים, לא יישא פנים, לא ייקח שור. כן? אלא, איך יכול להיות? הרי אסור לדבר על שפוכו של מקום. נכון? אז הוא מסביר. משה רבנו לא התכוון לספר בשפוכו של מקום בכלל. זה לא מגמתו. אלא מגמתו להוביל אותנו ליראת שמיים. שוב, לבנות בנו את הקומה הנכונה. בגלל שיש פה האל הגדול הגיבור, נכון שיש פה עוד המון המון, מספיק שוב, מספיק שלושת השבחים האל בשביל להביא אתכם ליראת שמיים. כן? מספיק זה. כדי להביא אתכם לזה, כמו שאומר בהמשך הפסוקים שם. כן? שמזה מגיעים ליראת אלוקים. נכון? מה שאומר פה. בשביל אלו שלושה דברים, האל הגדול הגיבור הנורא, יש להם להיות יראים מפניו. כל שכן שיש לו את כל השבחים, זה אנחנו ודאי שיש עוד הרבה. לפיכך, הותר למשה לספר שבחים אלו, כי זה לא שבחים, לא מגמה לספר בשבחה של מקום, אלא לחשוף בנו כוחות, לעורר אותנו לכוחות. וגם בתפילה, כשאנחנו מזכירים האל הגדול, הגיבור והנורא, זה לא באים לשבח אותו במובן הזה, להתחנף לפניו, תשמע, גם זה וגם זה וגם זה. עכשיו פה יש רשימה ארוכה שאנחנו רוצים, חוני נדת, צביחה, בניין ירושלים, כמו זה, לפני כן אני מחניף לו, ואני אומר, תשמע, אתה מלך, גם זה. שעשית לנו פה ושם ושם וזה המון המון דברים עשית לנו. עכשיו יש עוד כמה דברים קטנים רוצים לסגור איתך את החשבון זה וזה וזה. זה לא ככה, זה לא מה שמקדימים שבח לבקשות, זה לא ככה. מקדימים שבח לבקשות כדי עוד פעם בשביל עצמנו, כדי להעצים אותנו. אתה אלוקי אברהם יצחק ויעקב. תראה איזה אבות גדולים היו לנו. האבות היו גדולים. אנו משבחים את האבות שלנו, ואנחנו הבנים של האבות האלה. ממילא יש לנו כוחות. ממילא אנחנו בטוחים שכל הבקשות שאנחנו נבקש בהמשך, זה יופיע על דרכנו. זה השבח הגדול. זה שאתה מחיים מתים, אתה משיב ארוך מוריד הגשם, אתה שבח אחד זה שבחה שנייה, שאתה רופא חולים, מתיר אסורים, סומך נופלים, כל הדברים, לא רואים שלשבח אותו, שאתה יכול לעשות את זה וזה וזה. פירושו של דבר, שהעולם הוא טוב, בעולם יש מנגנון כזה, שרפואת חולים. ממילא העולם הזה יכול להוביל אותך, יכול להופיע אותך, את ריבונו של עולם, כי יש בו כוחות טוב. אם אדם שניגש לתפילה, זה סתם הקדמה לתפילה, זה לא הנושא, לא תפילה עכשיו, אבל אם אדם ניגש לתפילה עם רשימה חשובה של הרבה הרבה בקשות, הוא ניגש לבוא לשמוע, אומר לו ריבונו של עולם, תשמע, אנחנו כלום בשביל, אנחנו אין לנו כוח, אנחנו לא יכולים להביא גאולה, תביא אתה גאולה, לא יכולים לעזור בעולם, לתקן ללב, לשכלל את הרפואה בעולם, תרפא חולים אתה, אנחנו לא מסוגלים להביא פרנסה, תפרנס את העולם. זה לא תפילה. זה לא המגמה של התפילה. אתה עושה את עצמך מסכן, כן? ואתה מבקש שאתה, כן? זה כמו שילד קטן, דיברנו על תמר, מבקש, אמא, תעשי לי שיעורי בית, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל לעשות שיעורי בית. אז מה אמא, תיתן לו סטירת לחם, אתה כן מסוגל! לא תגיד לו, לא תגיד לו, ציפות שימות שאתה צודק, אתה באמת מסכן, לא יודע. איך היא מקדמת אותו? זה מגמת עולם? תגיד לו, אתה מסוגל, תיתן לו כוח. לא תעשה במקומו. אם רבונו שאין פרק קדוש ברוך הוא, תעשה אתה, אנחנו לא מסוגלים כלום. אני לא רוצה, תעשו אתם. אני אעזור. אני אתן לכם כוח, אני אתן לכם גבורה, אני אכוון אותך. כן? איך רבונו שלנו רופא חולים? דרך החולים, דרך הרופאים שלנו. איך רבונו שלנו מצביח ישועה? דרך שעם ישראל בא לארץ ישראל. מה אתה חושב, דרך זה יבוא ככה בניסים באותו נפתיל? זאת בקשת התפילה. בקשת התפילה שרבונו שלנו יהיה שזור בתוך המציאות, ממש מפלס דרכו בתוך המציאות, דרך כוחות החיים שנמצאים כבר במציאות. לא לסדד מערכות הטבע, לשנות מערכות הטבע. זה גרם שזה בנו שלנו ברא את העולם, בשביל שבתוך העולם הזה יתגלה שמו. להוציא את האור מתוך החושך, מתוך מחשקי העולם, פתאום נראה שבתוכו נמצא אור גדול. אז מה אתה מתפלל שריבונו שלנו, שנמשיך להגיד, העולם הזה חשוך, העולם הזה לא שווה כלום. אתה משם השמיים. לא, המגמה של התפילה היא ששמיים ירדו לארץ, ייתנו את כוחם לארץ. לכן שאנחנו משבחים את ריבונו שלנו בהתחלה, אנחנו אומרים, תראה כמה כוחות כבר בראת בעולם, העולם הזה מלא כוחות. בעולם כוחות יש כוחות של מחיי מתים, יש אבות כאלה, הורדת לעולם אבות. האבות האלה חיים בתוכנו, אנחנו נושאים את הגנים של האבות שלנו, יש לנו את האנרגיה הזאת פנימית. זה השבח שאנחנו משבחים אותו, שאנחנו גדולים. מתוך כך אנחנו יכולים לפנות עליו בתפילה. כן? אתה האל הקדוש, כי קדושים בכל יום, מי זה קדושים? אנחנו קדושים! אנחנו קדושים, אנחנו לא קטנים כאלה. אנחנו קדושים שבכל יום מעלילים אותך, בכל יום מפתחים את הקדושה בעולם. ברוך אתה השם, מברכים אותך על זה שאתה האל הקדוש בנו. שאתה אחד את הקדושה במציאות. ואנחנו נושאים את האחריות הזאת, עלינו. מתוך כך אנחנו פוללים. מבינים? זה השבח שאנחנו משבחים, זה אנשי כנסת גדולה, תקראים לו בתפילה. אל הגדול הגיבור בן ראי, תיקו ממשה, כדי שאנחנו נבין שאנחנו נתפלל כמו שצריך. וכך כל הספר הזה בנוי בשביל להבין את יד השם במציאות. לא בשביל להגיד שיד השם היא נסתרת מאיתנו, ואנחנו לא יודעים, והכל זה אנחנו, כאילו, מבינים, מסכנים כאלה, חסרי עונים כאלה במציאות, ואתה, לא עשו לנו. לא יודעים איך תעשה, לא מבינים כלום, אנחנו זה, רק מחכים שורה האחרונה שתהיה גאולה. כן? יש כאלה שככה חיו בכל משך הגלות. כן? לא, כשהם ביקשו על הגאולה, תביא אותנו לארץ ישראל, תבנה לנו את בית המקדש, גם היום, תפעלים ככה. שאם בית המקדש ירד מן השמיים, ושהכהנים יפלו מן השמיים, לא יודע, והטומאה והטהרה, ופרה אדומה, הכל ירד מן השמיים, ואז יבוא מנוחה לישראל. לא רוצים לשמיים, רוצה שתתן לנו כוח, גם תבונה וגם כוח פיזי ורוחני והכרות האמיתיות שאנחנו נבנה את בית המקדש. זה מה שאנחנו רוצים, זה הבקשה לבית המקדש. מי אמר שאנחנו מברכים על ריבונו של עולם, בני ירושלים עיר הקודש, מה אנחנו מפללים? שהוא ירד מן השמיים? וגם שירפא חולים, ירפא חולים זה מן השמיים. ירפא חולים הכוונה ייתן תבונה ברופאים. הרי עד עכשיו הוא גם נתן תבונה ברופאים, תראה העולם הרפואה התפתח, מה זה לא אלוקי? הוא מתגלה בתוך זה. אז שימשיך לתת את זה, עוד יותר כוח, אלוקי שיתגלה במציאות. ואנחנו מכירים את זה, אנחנו אומרים, שהרפואה תתקדם, אנחנו לא נייחס את זה לרופאים, נייחס את זה לך דרך הרופאים. זה משהו, ברוך אתה, השם רופא חולי עמו ישראל. וככה כל מבט, הוא מחבר את השמיים אל הארץ. זה כל המערב, זה שיטת המערב. אנחנו לא מכירים, דרך אגב, למשל, המושג עולם הבא. אנחנו מכוונים לעולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא, לפי הרמב״ם, זה עולם הנשמות. העולם שניתוק גוף לנפש. עולם החיים שאחרי המוות. אנחנו מאמינים שהנשמות הופכות לשם. גם המהר"ל מאמין שעולם הבא, ודאי, לא ספק. אבל כשמגיעים עולם הבא לפי המהר"ל, שאליו אנחנו מכוונים, זה עולם התחייה, זה לא עולם הנשמות. זה עולם, כן, שהעולם שפה, שהעולם הזה יהיה מתוקן בעולם העולם הבא. עולם שהולך ובא, הולך שלקראתו, העולם הזה שהוא הולך ומזדקך, עד שיגיע לתכליתו, שמה יהיה, שבעולם הזה יהיה אור אלוקי. יותר גדול, יותר עליון. זה עולם הבא. כי הכל נמצא פה. הגדלות של ההדרכה שמהר"ל מלמד אותנו זה לחפש את האור בתוך החושך, בתוך המציאות. ולא בשמיים. לא חפש ניסים. לכן, וגם אם יש ניסים, הוא יסביר את הניסים האלה כמגמה להופיע את האור בתוך המציאות. אלא מה, לפעמים צריך בדרך של ניסים, אבל זה לא ההנהגה הקבועה. טוב, מתוך כך, אנחנו נתחיל את הפרק השני. כן? מצוות עשה מן התורה, אומרים שגם כן זה הקדמה לספר, להקדמה לסיפור יציאת מצרים, שבזה עוסק הספר. מצוות עשה מן התורה לספר ביציאת מצרים בליל הראשון של חג המצות. ומצווה זו פרשה הרמב״ם ז"ל, פרק ז' הלכות חמץ ומצה, זה פרק הלכתי קצת, כן? אנחנו ננסה קצת להסביר את הצד הרעיוני שמסתתר מאחורי המשמעות של הדברים פה. הלכות חמץ ומצה, שהיא מצוות עשה מן התורה, איפה המקור של המצווה הזאת לספר ביציאת מצרים בליל הסדר? הרמב״ם הכתיב, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. זכור, להזכיר אותו. נכון? כמו זכור את יום השבת לקדשו, זה לעשות קידוש, נכון? בפה. זה לא רק זכירת הלב, זכירת בפה. גם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, צריך לזכור בפה את יציאת מצרים. מניין בליל 15, לא כתוב תאריך, כל היום צריך לזכור. ודומר אומר הרמב״ם, והגדת לבנך ביום ההוא, ועבור זה, בשעה שיש מצב ומרור מונחים לפניך. ואף הפי שאין לו בן. אז זה הפסוק אומר שהגעת למנחה ביום הוא, אז מצוות הגדת הבן ביום הוא. אוקיי, אבל זה כשיש לו בן. ואם אין לו בן,
לא יספר.
אז לכאורה הפסוק הראשון עדיין עומד. זכור את היום הזה לא תלוי בבן, נכון? זכור את היום הזה שיצאת ממצרים הוא לא תלוי בבן. אבל שם בפסוק הזה אין תאריך. זה כל השנה. הפסוק והגעת למנחה, הוא מדבר ביום ההוא בשעה שמצא ומרור מונחים לפני זה ליל הסדר, אבל זה רק הגעת למנחה. אומר הרמב״ם, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, שכל המעריל המדברים אלה הרי משובח. כן? כך אומר, הרי שמפרש, פה הרמב״ם, עכשיו המהר"ל מסביר אותו, הרי שמפרש, כי המצווה הזאת למדנו, מדכתיב זכור, אשר יצאתם שיזכיר יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן. ואיפה אתה יודע שדווקא בליל ט"ו בניסן, איזה לא כתוב בפסוק? הפסוק הראשון, נכון? לא כתוב, אלא אם זה לומדים את זה מין דומה למה שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, ושם פירושו, זכור את יום השבת לקדשו, מתי, ואי זוכרים את השבת, יום שני?
שבת.
בשבת עצמו, כשהשבת נכנס. כן, יש לפרש, זכור את היום הזה, אנו בכניסת חג המצות, יש לזכור את היום, כך הוא דעת הרמב״ם. בסדר? זכור את יום השבת, כן, זכור את יום השבת, לקדשו, כך זכור את היום. כי זכור, לא כתוב זכור באופן ציווי, זכור, תימצא בהוויה של זכירה. נכון? וזה לא רק להזכיר בפה, זה הרב, ולכן יש לספר ביציאת מצרים, להרחיב בעניין הזה, אבל מתי זה נאמר? כמו בשבת בכניסתה. נכון? לא לזכור ביום שני את השבת, כן? ולא לזכור בחנוכה את פסח, בפסח לזכור להיות בהוויה של זכירה בזמן שזה קורה. בזמן פסח. ככה לומד הרב. אלא שיש להשיב על זה. כן? הרבה מחלוקות גם הלכתיות, שמסתתרות מאחורי מחלוקות רוחניות, יש בין המהר"ל לבין הרמב"ם, כן? לגיטימי, אבל הוא מנסה להבין. אלא שיש להביא, להשיב את זה, דכתבי שבת, תדרכו יותר משבת לקדשו, והקידוש הוא בוודאי בליל שבת. לקדש, הוא לא יכול לקדש את יום שני. נכון? כיוון שפה אומרים איך מתבוצעת הזכירה של השבת, על ידי לקדשו. ולקדשו זה יכול להיות בשבת. אתה לא יכול לקדש, הקדושה נמצאת בשבת. אז לכן שם הזכור, הוא נאמר בתחילת כניסת השבת. אבל אין לו כזה שבת בכל, אבל זכורת היום הזה לא קטין לקדשו. ויש לפרש, היית יכול לפרש את הפסוק הזה, שמסכים מצד מצרים, כל יום היום, היא אמר דווקא בכניסה, אז הלימוד הוא לא אותו דבר. יש לי פרח על הלימוד. ועוד, לגבי שבת יש לפרש כך, זכור את יום שבת לקדשו מתי, בשבת עצמה. למה? משום דעית במסכת שבועות פרק שלישי, זכור כשמורים במיוחד נהנו, כל שיש לו בשמורה, יש לו בשכירה. יש לפרש גם כן, זמן שמירה, יש שכירה. מתי זמן שמירה? שמירה זה הלא תעשה, נכון? לשמור את השבת, זה לא לעשות מלאכה. מתי זה? זה בשבת. ביום שני, אין עניין לא לעשות מלאכה. מילה שבת, נכון? אז גם הזכירה, מתי נאמרה? בשבת, יש הקש בין זכור לשמוע. זה בסדר. השמירה בשבת, לא זכירה בשבת. אבל קראת בזכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים, מנהלת למדרש אותו, לסביב יציאת מצרים, בליל 15, אולי כל יום ויום. אם משום דכתיב הגעת למנחה ביום ההוא, בעבור זה לא אמרתי, בשעה שיש מצב מאור, שמה יקרה דווקא באגדת הבן הירא, אוקיי, זה כן, אגדת הבן. אבל לזכור כל אחד ואחד, נכון, לזכור כל אחד ואחד, כשהבן לא שואל, כשאין את הדו-שיח הזה, המצוות זכור, מנעלי, איך אתה יודע שצריך לזכור את זה דווקא בליל הסדר? ואם לא כן, זכור את היום אשר יצאתם, למה לי? זה פה, כנראה, יכתיב הגדת לבנך. סימן, אם צריך עוד פסוק, סימן שלא מספיק, לא רק שהבן שואל, יש אגדת הבן, אלא גם יש עניין שכל אחד יזכור בעצמו. זה הפסוק השני, אז המנהל שהזכירה הזאת דווקא בליל הסדר. אלא ויגעת למיכה דווקא בבין הידה, ועד הרכושה, אז אם כן חוזרת הקושייה לדוכתה, מנהל אלוהוק מקרא, בין ל-15, דין מקרא, איירה, שיש לזכור את זה למצרים בכל יום היום.
חוזר על עצמו.
כן. השאלה הזאת, פיפול נלחתי כזה, נכון? המקור של הרמב"ם לא ברור. וכך דרשו רבותינו זל קרא, שזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים במחילתא, איך הם דרשו את זה שם? אך יילתא במחילתא. זכור את היום אשר יצאתם, אין לי שמזכירים יציאת מצרים אלא בימים, בלילות מנין, עוד לומר, למה תזכור את יום צאתך כל ימי חייך? נכון, ימים ולילות צריכים להגדה
שבארץ,
להגדה אומרים את זה, נכון? את הדרשה הזאת. יש לה בן תזומה שדורש לרבות עם אותו משיח, נכון? אבל החכמים איך דורשים? כל ימי חייך לרבות בלילות. אז על מה זה נאמר? הרי בפירוש של מפרשים, דוחות יום הזה, להזכיר את זה מצרים, כל יום ויום, שלא כדורי הרמב״ם. מה זה ימים ולילות? לא, בימים צריך לזכור את זה גם בלילות. מה הכוונה? שכל השנה, לא בליל הסדר. בליל הסדר אין ימים ולילות. בליל הסדר זה לילה, זה נכון? אז אלא מה, באמת, חז"ל למדו את הפסוק הזה, דוחות היום הזה שיצאנו ממצרים, שזה לא מקור לסיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אלא שכל השנה כולה יש מצווה. זה מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, מזכירים יציאת מצרים כל יום, כל יום וכל לילה. נכון? באמת שמגיעים לפסוק הזה, בסוף פרשת קריאת שמע, אני השם אלוקיכם אשר רוצה אתכם ארץ מצרים, צריך לכוון לשם מצוות עשה דאורייתא שזכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. לכוון, כי מצוות צריכות כוונה. מצוות עשה דאורייתא, אין לנו הרבה מצוות אשר מקבלים כל יום וכל לילה. כן? קריאת שמע זה קריאת שמע, וזכירת יציאת מצרים זה עוד מצווה. נכון? נגיד בהמשך, מה, למה צריך לזכור כל כך הרבה יציאת מצרים, את האירוע הזה? למה האירוע כל כך מכונן את ה...
למה דווקא זה?
למה זה? זה בהמשך הסתר. אבל בכל אופן, מבחינת המקור, המקור הזה לא יכול לשמש מקור לליל הסדר, נכון?
אגדה.
זה מאמר מוסגר. המחילתא שהוא מביא, יש שם דעה נוספת. כן? ליאמר לשבחו של הרמב״ם, להגנתו של הרמב״ם. שאומנם יש דרשה כזאת, ויש במחילתא דרשה אחרת, באמת לומד את מזכור את יום השבת לקדשו כמו הרמב״ם, ולומד את זה בדרך של היקש, לא בדרך של, של, של גזירה שווה, זכור זכור. כן? אני לא יכול לעשות פרחה, פה נאמר ככה, גזירה שווה אין פרחה, כן? לא בגלל שכתוב לקדשו ולא. אז באמת, לפי זה המקור של הרמב״ם, אבל עדיין, המהר"ל לא מקבל שזה המקור, כן? מה כן המקור לפי המהר"ל? לכן, אני אתן פירוש רש"י בחומש, והדין עמם שאין דין בכתוב זה להזכיר יציאת מצרים בליל 15. ועוד, אם היה קרא שזכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, לא נוכל ללמוד רק להזכיר היום שיצאו. אם כבר לומדים את זה כמו זכור של השבת, מה עושים בשבת? עושים אומרים קידוש, ולסדר, תגיד קידוש. זה יספר, לעבוד ביציאת מצרים. ודאי בקידוש יום בלבד, שנאמר בו, שנאמר בו, את חג המצות הזמן חירותנו. לא נוכל ללמוד שיש להזכיר ניסים ונפלאות, אתה יכול לספר בשבחו של מקום, להרבות יציאת מצרים, איך אתה יכול להגיד שזה המקום? אבל אומר המהר"ל, לא מקרא שזכור את היום הזה אשר יצאתם למדו המצווה הזאת. לא כמו הרמב"ם. אלא מקרא דפרשת ויתחנן. ומה כתוב? היה כי היא שלחה בנך מחר מה העדות והחוקים המשפטים שציווה השם אלוקינו אתכם. כן, ואמרתה לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אותנו הוציא משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה המקור לסיפור יציאת מצרים.
זה פנחה, לא?
מה?
זה פנחה.
נכון. איך הוא יזכיר? ודרשו במחילתא, הנה. דרשו במחילתא, פרשת בור. מה העדות? הבן שוכנו שואל לך, מה העדות החוקים המשפטיים? מה העדות? רבי אליעזר אומר, מניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות הפסח עד חצות? נאמר מה העדות? איך רואים מפה שגם תלמידי חכמים שיושבים ביחד? כתוב, יש לך בנך, בנך זה בן שהוא לא יודע, הוא שואל אותך. אבל אם יש תלמידי חכמים של לעסוק, חז"ל דורשים מהפסוק הזה שגם יש תלמידי חכמים מצווה לעסוק בהלכות הפסח בלילה הזה. איך חז"ל דרשו מהפסוק הזה את זה? אז המהר"ל מפרש את הדרשה של חז"ל, ומזה הוא מביא מקור. זה סוגיה הלכתית לכאורה. ונראה לפירושו, שבדכתיב מה העדות והחוקים המשפטיים, על כוכך הירא קרא, שיודע עניין המצוות. שהרי לשון עדות, משמע, מצווה שהיא לעדות על דבר, כגון פסח, מעיד על שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל. מצאה שלא הספיק בצקם. מרור השם שמרו אותך עם אבות הקשר. עדות מעיד על משהו אחר. נכון? זאת אומרת, הבן השואל הזה הוא בן מאוד חכם. ממש חכם. כי הוא יודע לחלק, יש מצוות שהן עדות, ויש חוקים, ויש משפטים. עדות זה מצוות שמעידים, אז הוא כבר יודע שיש מצוות כאלה. נכון? אז הוא חכם. ומאחר שיודע שהמצווה היא לעדות על דבר, אם כן, קרא הירא לתלמיד חכם שהוא יודע המצווה. נכון? רק כשהוא מתעסק. רק שהוא מתעסק ביציאת מצרים, עכשיו הוא מתעסק ביציאת מצרים, אז הוא רוצה להבין בתוך יציאת מצרים מה העדות. ואין לומר, הכתוב מדבר בבן חכם ולא בחכם. אולי התורה מדברת בבן של חכם, אבא הוא חכם, אבל הוא עצמו לא חכם. אבל בחכם, ולא בחכם, אבל למכתב, מה המצווה הזאת? כי מנהל לבן החכם הזה שהמצווה היא עדות. אם הוא שואל מה העדות, סימן שהוא גם עצמו חכם, הוא לא רק בן של חכם. אלא, הוא שואל מי יודע שעדות, אולי הוא חוק בלבד. יש חוקים, משפטים, עדות, חוקים, משפטים. איפה אתה יודע? שיש בתוך מצוות הסדר, בתוך הסדר יש חוקים, משפטים ועדות, ואתה יודע את זה. אבל מאחר ששואל הוא מחלק במצווה למצווה, לומר על אחת שהיא עדות, ועל אחת שהיא חוק, ואחת שהיא משפט, אי אפשר לומר, אלא שהוא מדבר חכם, שיודע כי יש מצווה שהיא עדות, שלא בא רק להעיד על דבר, כמו שאמרנו. יש מצווה שהיא חוק, כמו שמצוות הפסח, דווקא סה ולא בן בקר, ולא בקר בן שנתו, ולא בן שנתיים, זה חוק, זה חוק. אנחנו לא מבינים. הדבר הזה חוק שאין טעם בדבר. יש שום משפט, כמו כל ערי לא יאכל בו. כי זה הקורבן, ראוי לישראל דווקא, אפשר להסביר את זה גם למה כל ערי לא יאכל בו. גוי לא מתאים לזה וכולי, אז זה לא חוק, כן? גם לא עדות. זה עצם המצווה, לא מעיד על משהו אחר. יש כל מיני פרטים בהלכות הפסח, והבן החכם הזה יודע לשאול מה העדות והחוקים המשפטים, ובחלוקה הזאת. מצווה, כן. מאחר שמחלק במצווה למצרים, כן חכם גמור הוא. אז אם הוא בא לחכם גמור, אז מה בא לשאול עוד שאלות? הוא יודע כבר. הוא בא ללמד שיש לספר כל עניין מצוות הפסח. אף דבר שיודע כבר. אף כבר יודע. מפה המקור שצריך לספר ביציאת מצרים, ולהעריך לספר, המגמה של המצווה הזאת, היא לא להודיע דבר שאינו יודע, אלא לספר, ליצור פה חוויה של התרוממות רוח, של הילד הזה, שכולנו מתוך כך, בליל הסדר, זה לא לימוד תורה בלילה הזה, הוא כבר יודע את התורה. מפה למדו חז"ל, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, יודעים את התורה. הרי מדובר פה בבן כזה שיודע את כל התורה כולה, אז מה מגמת המצווה? הוא כבר יודע. על כוכך המצווה היא, אלא שיש לספר כל עניין הפסח, אבל כפי שיודע, משום זה מצווה לספר ביציאת מצרים, מזה יש ללמוד אף אם הוא תלמיד חכם גמור ויודע מצוות חוקים ומשפטים, צריך לספר ביציאת מצרים. והכתוב שמע כי היא שלחה בנך מחר, דמשמע לשון שאלה, שדווקא עיר במי שאינו יודע כל המצווה ואליו יש להשיב, היינו שקודם להשיב, לא ממה שיספרו לחכמים לעצמם, זה לא אומר שהמצווה היא רק משעה ששואלים אותך, שבן שואל אותך והוא לא יודע, אז יש מצווה להודיע לו את מה שהוא לא יודע. אלא זה בא לומר שסדר הקדימה הוא, אם יש בן שאינו יודע, קודם כל תגידו את מה שהוא לא יודע. אבל זה לא אומר שמי שכן יודע אין מצווה לספר לו. כי הרי הוא יודע גם לשאול שאלות חכמות. נכון? זאת אומרת, זה רק סדר קדימה. זאת אומרת, המהר"ל לומד מהפסוק הזה שמצווה לספר גם לחכמים, אלא שיש עוד מצווה יותר מן המובחר, למי שאינו חכם, לא הודיע לו, כמו שהוא אומר, בואו נגמור את המשפט הזה, היינו שקודם, מבחינת סדרי הקדימה, קודם להשיב לו ממה שיספרו החכמים עצמם, ואחר זה פרק אבי פסחים חכם, בנו שואלו, אם אינו חכם, איש לא שואלתו, אם לאו שואל עצמו, כמו שני תמידיכם שואלים ללכות הפסח, אני בכל פרק, עד כאן, הרי, כי שאלת בנו, יותר עדיף, כי כל אשר בא סיפור יציאת מצרים, לפרסם מה המגמה שסיפור יציאת מצרים, מה המגמה הגדרה, לפרסם נפלאות וניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, הוא יפרסם את זה יותר, אז זה יותר עדיף. ואצל בן שלא יודע, אז הפרסום יותר גדול. בן שכבר יודע, אז אני את המידע הזה כבר יודע, אז אני אפרסם דברים אחרים. לכך, לבנו שאינו יודע המצווה לגמרי, יותר מצווה, שהוא פרסום אליו יותר. אחר שיודע על הדברים, אשר יש כאן היציאה. דרך החמיש שכבר יודעים עניין הפסח, אין כל כך פרסום. גם מצווה לפרסם, אין כל כך פרסום, כיוון שכבר ידעו עניין הפסח. ומכל מקום, גם הם צריכים לספר ביציאת מצרים. כדי שאף על גב שידע המצווה, המצווה לספר ולדבר מזה בפה של פרסום יותר. ולכך יש לשאול מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.
למה יהיה פרסום יותר?
הם יודעים את המצוות, אבל הם לא יודעים את האירועים, הם לא יודעים את המערכת הניסים, מה שהיה שם, את כל המציאות שם. מה המשמעות? תכף נראה, המהר"ל ילמד אותנו, כן? גם אתה חושב שאתה יודע את יציאת מצרים, אתה לא יודע את כל המהר"ל, נכון? זאת אומרת, המהר"ל ילמד אותנו מה באמת קרה במצרים. וזה לפרסם את תופעת שם השם במציאות יותר ויותר ויותר ויותר.
כמו חנוכה.
זאת המגמה הזאת.
אם החכם הוא יודע כבר את כל הדברים האלה, אז למה הוא שואל מה העדות?
מה?
אם הוא כבר יודע את זה, אז למה הוא שואל מה?
יש דברים שהוא יודע, דברים שהוא לא יודע. הוא שואל, הוא יודע שיש עדות וחוקים ומשפטים, הוא שואל רק מה? העדות, אני יודע שיש מצווה שיהיה עדות למשהו אחר. תספר לי עכשיו, המצווה הזאת עדות למה? כן? הוא יודע, הוא חכם, הוא יודע, אבל לא את הכל. אז החלק החסר, תשלים לו. לכן התורה מופיע את זה בדרך של שאלה. אבל בסופו של דבר, לא מדובר פה על בן שלא יודע כלום. נכון? בן שיודע. מפה לומדים שגם חכמים צריכים לספר. אז זה המקור לחוויית סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, לפי המערה. והשתה בקרא שלמדנו, נגמור את הפרק ונוסיף עוד כמה מילים. והשתה בקרא שלמדנו שיש להשיב לבן החכם. והיינו בקרא של והיה כי שלך בנך מחר, שזה המקור לבן החכם, יש שלושה בנים אחרים שלא בפסוק הזה. נלמד גם כן, כי שני חכמים, או כל חכם, חייב לספר ביציאת מצרים, אפילו תלמיד חכם כמו שאמרנו למעלה. ואין זה אסמכתא, רגילוי מילתא ללמד, בקרא של כי שלך, לאו דווקא בבן עירא. רק כל חכם נמי חייב לספר ביציאת מצרים. בוודאי קרא וידי שלך בנך מחר, עירא בליל חג המצות. אוקיי, סיפרנו, עכשיו מאיפה דרך הלך המצות, כמו שקרה שהגעת למנחה ביומו, בעבור זה, להעיר בין לך גם מצות, שחייב להגיד לבנו יציאת מצרים. וכך הוא בעצמו חייב לספר ביציאת מצרים, אפילו יותר מתחכם, כמו שאמרנו למעלה. אף אגב, דמיכית אין אמור רק שחייבים לעסוק בהלכות הפסח, לא כתוב שם את הסיפור, אין זה קשה, זה גם הלכות הפסח הוא יציאת מצרים. עכשיו, הרי מה שאמר פסח, זה שאנו אוכלים על שומה, עצר מהו שומה, עם הלכות הפסח. יציא חכם, אומר מה ידבר.
הלכתי, לא מתאים למהר"ל בעיקרון.
בדיוק, לא מתאים למהר"ל. אבל, ולכן זה בהקדמה, זה לא, זה הפרק הזה הוא הקדמה, הוא לא עצם הספר. אבל מה בעצם מסתתר מאחורי המחלוקת הזו בין הרמב״ם לבין המהר"ל? וזה הרבה מחלוקות הלכתיות לכאורה, שבין הרמב״ם למהר"ל, הן באמת מושתתות על החלוקה הזאת, בין השיטה המהר"ל, שיטת הרמב״מיסטית הזאת, ששתיהן כמובן, אני לא נותן ציון לאף אחד, לא, כמובן שניהן נזקקות באומה הישראלית, צריך את התורה הזאת, צריך את התורה הזאת, את השלמות הזאת, את השלמות הזאת. כן? כמובן, 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 זה לא שאנחנו נוותר, לא על הענף הזה ולא על הענף. המחלוקת היא, באמת, מה יסוד המצווה הזאת שצפו את זה המצווה? לא מה המקור של המצווה, אלא מה יסוד המצווה. שהרמב״ם מדבר על זכור, כן? שמקורו להזכיר, הזכור הוא פעולה שכלית. והמהר"ל מדבר על חוויית החיים. הרמב״ם, כידוע, שיטתו השכל הוא הייתה. נכון? גם מצוות תספורית עד מצרים, וללמוד את מה שהיה שם.
זה
הרמב״ם. וזה העניין, להזכיר, להזכיר לך, אולי תשכח, תזכור. כן? שלא תשכח את השבת, יכול להיות עם השבת לקדשו. מזה לומדים גם כן, להזכיר את יד מצווה. והרמב״ם והמהר"ל מדבר, וזה דגישתו בכל הספר, כמו שאמרנו עכשיו בפרק הקודם, שהעיקרון של ספר בשבחיו של המקום, הכוונה היא איך שריבונו של עולם חי במציאות, בתוך המציאות עצמה, מחיה את המציאות. ואנחנו מתחיים מתוך זה שריבונו של עולם נמצא בתוכנו. בליל הסדר, מה ענייננו? לחיות את המציאות, את המציאות הזו של יציאת מצרים. לא להבין אותה במובן השכלי ולנתח אותה במהלכים הגיוניים כאלה וכאלה, ללמוד שיטות ראשונים בהסברת הפסוקים בספר שמות. לא זאת המגמה, כן? אלא המגמה היא באמת לחוות חוויה של שהמשמעות העמוקה של יציאת מצרים, שנראה אותה בהמשך, מה המשמעות הזאת, כן? ואותנו הוציא משם, אותנו חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זה לא איזשהו פרט הלכתי שאדם צריך לעשות את זה, כן? זה באמת איזו הוויה של חיים. שמה ריבונו של עולם עשה ביציאת מצרים? ביציאת מצרים ריבונו של עולם הוציא את הכוח האלוקי מן הכוח אל הפועל. זה כל יציאת מצרים. עד יציאת מצרים הכוח האלוקי היה באתקסיה. עכשיו יש עם ישראל בעולם שהוא מופיע את שמו בעולם. בליל הסדר גם אנחנו עושים אותו דבר. את הכוח האלוקי הזה שנמצא בתוכנו, אנחנו חושפים. לא בשכל, לא רק בשכל. בכל עצמותיי תאמר. זה נקרא לספר ביציאת מצרים. כמו שאדם שמספר סיפור, אז זה לא שכל בבד. זה מספר, זה חוויה.
הרמב״ם, אני חושב, אומר שחייב אדם להראות את עצמו.
נכון.
אז בעצם זה חולק על מה שאמרנו, כי זה שכלי ופה זה לא שכלי.
לא, חייב להראות את עצמו, זה חלק מהמצווה. איך אתה תקיים את המצווה הזאת? של באמת לזכור את יציאת מצרים, על ידי זה, זה התפורה של המצווה, להראות עצמו כי ביצא ממצרים. נכון? כן, אבל אצל המהר"ל, זאת נקודת החיים. ולכן כשהוא מחפש מקור, המקור הוא לא זכור, המקור הוא באמת כי היא שלחה בינך דו שיח של אב ובן, נכון? הבן, ממה הבן חי? מאבא שלו. הוא מקבל את אוצרות החיים מאבא שלו. וכשאבא מספר, הוא שואל מאבא, הוא שואב ממנו כוחות חיים. ואבא מזרים לו כוחות חיים. נכון? זה מה אתה עושה. והבן הזה כבר חכם, אז מה אבא מוסיף לה אם הוא כבר חכם? הוא מוסיף בו אנרגיות, הוא מוסיף בו כוחות מסיפורים. הוא מוסיף בו נשמה, הוא מוסיף בו, לא שכל, נשמת חיים. להבין שאתה היית במצרים, אתה מבין את הכל בשכל, כל הכבוד. אבל לא, אתה עכשיו במצרים? אתה יוצא משם? אתה מבין את המשמעות, לא מבין, חי את המשמעות של אירוע המכונן הזה שכל המציאות כולה, מה קרה פה בכלל? איך ריבונו של עולם פה גילה את עצמו? זה המקור של יציאת מצרים. באמת, כמו שאנחנו אמרנו בזמנו, בהקדמה של המהר"ל, כן? בהקדמה של המהר"ל הוא אמר שחכם עדיף מנביא, נכון? הביא את המאמר הזה, נכון? חכם עדיף מנביא. והוא הסביר את זה באופן הזה. בדיוק. בגלל שחכם עדיף מנביא, אז עדיף נביא מחכם. כי החכם, בשכל אפשר גם לצאת בעולמות עליונים. אפשר עם כל מיני תורות פנימיות שאתה לא חי אותה. יש פער עצום בין השכל שהוא מסוגל לשוטט בעולמות חיצוניים ולסבור סברות חיצוניות, אבל זה לא מדבר על החיים שלך. זה לא יורד על החיים. אז יש לו מעלה גדולה מאוד. יש לו מעלה גדולה, חכם עדיף מנביא, במובן הרגיל של המילה הזה. באמת חכם מדבר על עולמות עליונים ויוצר לנו איזשהו מגמות על. אבל היתרון של הנביא על החכם, שהוא לא עדיף, הוא לא מדבר על העודף, הוא מדבר על החיים עצמם, הוא מוריד את המקור האלוקי אל המציאות. ומה עושה האבא אל הבן? מה עושה האבא מדבר אל הבן? מוריד את התובנות החיים שלו אל הבן שלו. זה מגמה של סיפור יציאת מצרים. ומה עשה ריבונו של עולם כשהוציא אותנו ממצרים? הוריד את האלוקות אל המציאות. ומה עושה במשך כל ההיסטוריה? מוריד את האלוקות בתוך המציאות. זה הלימוד שלנו, זה גבורות השם, זה הגבורה האלוקית. הגבורה האלוקית היא שהוא כובש את יצרו ומתגלה לפי סדר, לפי יכולת העולם לקבל אותו. הוא לא אלוקות משוטטת בשמיים. זה לא אלוקות של מלאכים וגלגלים ושרפים שם שאנחנו בכלל לא יכולים להבין מה קורה שם. איזו תורה עמוקה כזאת שהשכל יכול להבין. השכל יכול להבין, השוטט שתורת הסוד כולה עסוקה בזה. אבל נבואה לא עסוקה בזה. נבואה עסוקה בלהיות פה, ולקרוא את דבר השם פה. וזה הכל העניין פה. ולכן המערב מחפש פסוק, גם הפסוק שהוא מביא זה, פסוק הזה שמדבר אל הופעת החיים מלמעלה למטה, אל תוך המציאות. שבן מדבר, אב מדבר עם, אל בנו. ולא איזה זכירה כזו, שזכירה זה, 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 זה עולם יותר עליון כזה, של שכל. אתם מבינים? זה היה חכם שעתיק עם זה. כל, גם ההקדמה וגם הפרק הראשון עוסק בזה. יש מאמר חז"ל שאומר, פה אומר שאסור לספר בשבחיו של ה... נכון? גמרת את כל השבחים? פרק הקודם, נכון?
כן.
יש מאמר חז"ל נוסף שאומר, כל המרבה לספר בשבחיו של מקום, נעקר מן העולם. משהו, משהו כזה. המרב מדבר על זה שם בנתיבות, בנתיב, אחד הנתיבות. עובר, כן, חושב. אז מה זה נעקר מן העולם? אז המהר"ל מסביר שם, מה זאת אומרת, מי שספר בשבחה של המקום, נעקר מן העולם. אתה יכול להגיד, זה העונש שלו. תשמע, אתה אמרת לספר את כל השבחים, אתה הרי לגמד אותו, מקמת אותו ל-18 שבחים, יש לו הרי מיליון, מלן תלפים, אז אתה מגמד אותו, אז עונש שלך שתעלה נעקר מן העולם. אבל המהר"ל מסביר את זה, זה לא עונש. נעקר מן העולם זה תוצאה הכרחית, כי בעצם כשאתה מספר בשבחו של מקום, כן, אתה חכם, אתה אומר, זה ובזה ובזה, אתה לא חי את המציאות, אתה לא מוריד אותו אל העולם, אתה עוקר אותו מן העולם. לעקור מן העולם הכוונה לדבר על מה שמעבר, במקום לדבר על המציאות שבתוך העולם. מה זה לעקור? עקירה, לומדים היום עקירה. עקירה יש מקום, אבל זה עוקר מן המקום. נעקר מן העולם הכוונה, אתה מדבר על דבר שהוא לא כמו שהוא עכשיו. נכון? אנחנו מדברים, הנבואה, הגבורה מדברת על להיות בתוך העולם, איך ההוויה האלוקית נמצאת פה, במקום פה. היא לא נעקרת. ומי שמדבר גבוהה גבוהה, זה יפה מאוד לדבר גבוהה גבוהה. אז מלבד הבעיה שאתה לא אמרת את הכל, נגיד אפילו אמרתי את הכל. אבל אתה מסוגל להבין מי ימלא גבורות השם, אתה יכול בכלל, אתה יודע מה זה שבח של מקום? אתה יכול להגיע לשם? אלא מה? אתה מדבר את זה מבחינת חכם, שהוא פורץ לעולמות שמעבר. אז אתה יודע, אתה נעקר מן העולם. אתה לא פה. אתה לא פה. זה נקרא נקר, זה לא עונש. זה תיאור הפעולה שעשית עכשיו. ברגע שסיפרת בשבחו של מקום, בעצם עקרת את עצמך מן העולם. כי אתה לא יכול, אתה מגיע לשם לעולמות עדונים. אבל מה המגמה שלנו? לא לספר בשבחו של מקום, אלא לראות פה, ללמוד את ההיסטוריה. ללמוד היסטוריה אנחנו מסוגלים. זה לא לצאת מן העולם, זה להיכנס לתוך העולם. כן? ולחפש אותו בתוך מציאות אחרת. אז זה מגמה אחרת. גם שם יש כוחות אלוקיים כמובן, כוחות אלוקיים שמסתתרים פה. והמהר"ל ילמד אותנו איך לחשוף אותם, איך לקרוא מפה בצורה נכונה.
אתה לא יכול אומר שאנחנו לא יכולים לקרוא את זה בעצמנו. אתה מראים לנו
קורא. נכון, נכון, הוא מראה כיוון לאט לאט, לא מהר"ל. כל הענווה, אבל את השיטה, את הגישה, את הכיוון כזה של מחשבה, לא יכולים להתייבר ולהגיד, אנחנו יודעים לפרש עכשיו את העלייה של הקלינטון, זה, מה הכוח האלוקי שמסתתר פה במציאות. לא יודע, אני לא אתיימר להגיד. אבל ודאי שיש משהו פה. ודאי שיש משהו פה. כן? גבורות השם זה כובש את יצא. בתוך המציאות. מתוך כך, בעזרת השם פעם הבאה, נתחיל לעסוק ביציאת מצרים, עוד מעט זה בסדר כבר, כן? פחות בחצי שנה, מה זה? פחות בחצי שנה, אין לנו הרבה זמן, כן? נקווה שקצת נתעורר מה יציאת מצרים עושה לנו.
תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.